הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
מתוך פירוש בעל המאור והשמש, על פרשת השבוע שקראנו השבת, פרשת משפטים. ועבדתם את השם אלוקיכם, וברך את לחמך ואת מימך, והסירות עם מחלה מקרבך. ועבדתם פירוש לשון רבים, ואיזו היא עבודה שהיא בלב, הווה אומר זו תפילה. ואמר הכתוב, אם תעבדו ביחד לשון רבים ועבדתם את השם אלוקיכם, דהיינו שתתפללו יחד עם הציבור, וברך את לחמך ואת מימך. פירוש שיברך את פרנסתך, שתהיה לך פרנסה טובה ורחבה. גם וברך את לחמך ואת מימך, קי על התורה. כלומר, אם תתפללו עם הציבור, תשיגו השגות התורה. והסירות עם מחלה מקרבך, נוכל לפרש, דהנה כתיב, ברוך השם אלוקי ישראל, מן העולם ועד העולם, קלו תפילות דוד בן ישי. ופרש הרד"ק, כי דוד המלך עליו השלום, היה מתפלל על כל העניינים שצריכים ישראל עד ביאת משיחנו, על החולים שיתרפאו ועל הבריאים שלא יכלו, ועל פרנסתם שיתברכו, ולבטל מהם כל הגזרות הקשות. ולעתיד, כשיבוא משיח צדקנו במהרה בימינו, אז יתבטלו כל הדינים, ולא יצטרכו עוד להתפלל על שום דבר, כי אז יתקיימו בישראל כל הטובות והנחמות שנתנבאו הנביאים על בית ישראל, וזהו ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם. פירוש לעתיד, כשיודו כל האומות שהוא יתברך שמו מלך על כל העולם, ואז יתבטלו כל הדינים, ולא יצטרכו עוד ישראל לתפילות דוד המלך עליו השלום, וזהו קלות תפילות דוד בן ישי, שאז יהיה לישראל כל טוב. וזהו פירוש והסירותי מחלה מקרבך, כי על ידי שהאדם מתפלל עם הציבור, הוא ממשיך כל ההשפעות הטובות על כנסת ישראל, הוא מבטל כל הגזרות הקשות מעל כנסת ישראל, ולא יצטרכו עוד להתפלל על שום דבר גשמי, כי אם על הגאולה שלמה שתהיה במהרה בימינו, וזהו והסירותי מחלה מקרבך, פירוש שאסיר התפילה מקרבך, מחלה ומלשון וייחל משה, לשון תפילה, פירוש שלא תצטרכו להתפלל עוד על שום דבר גשמי, כי על ידי תפילות ציבור ירדו כל ההשפעות הטובות לישראל, וכל הגזרות הקשות יתבטלו, ולא יצטרכו להתפלל עוד, אלא על הגאולה השלימה שתהיה במהרה בימינו, אמן.
Yo, 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 yo
דוד המלך עליו השלום היה מתפלל על כל העניינים שצריכים ישראל עד ביאת משיחנו. שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, יום ראשון, כ"ו בשבט תשע"ה, 15 בפברואר 2015. באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי ועם הכותרת הראשית נאום נתניהו. אלי ויזל, הסופר, חתן פרס נובל לשלום, מזכיר לכולנו בריאיון שהבעיה היא איראן. ולא, הנאום של נתניהו, אלי ויזל בן ה-86, עשרות שנים שהוא מקדיש את חייו לא רק למען זכר קורבנות השואה, אלא למען העמים המדוכאים בעולם, בכלל שחוו כמו היהודים בפרקים שונים של ההיסטוריה, את החוויה המפוקפקת של רצח עם, ברואנדה, בדרפור, בבוסניה, שואת העם הארמני, ועכשיו מה שקורה בעיראק ובסוריה, והוא התגייס גם להזדהות עם מה שקרה וגם מניעת אסונות עתידיים, ובדיוק על העניין הזה הוא מדבר, האסון המתקרב שנקרא איראן גרעינית, הוא מטריע ויזל עליו בשנים האחרונות, ומאותה סיבה הוא החליט להיענות ל פנייה של ידידו הרב שמולי בוטח מניו ג'רסי ולפרסם הודעות ענק בעיתונות האמריקנית, בכלל זה בניו יורק טיימס ובוושינגטון פוסט. במודעות הוא מזהיר את נשיא ארצות הברית חברו ברק אובמה מפני חתימה על הסכם מסוכן שיותיר את איראן מדינת סף גרעינית. ויזל בריאיון הבוקר לישראל היום הוא אומר שהוא החליט לבחור צד בוויכוח הפוליטי סביב הגעתו של ראש הממשלה נתניהו לקונגרס, ומורת הרוח של הבית הלבן, הוא הודיע שיגיע לנאום נתניהו בקונגרס, וקרא גם לאובמה, שהיה תלמידו בבוסטון, להצטרף ולשמוע את הנאום, והוא קורא לברק אובמה לשנות כיוון, להבין שהסכנה היא איראן, ולא הנאום של נתניהו שרק יעורר עניין. הוא נשאל אלי ויזל, האם אתה רואה דמיון בין השנים האפלות שידעו היהודים באירופה בחלקה הראשון של המאה שעברה לבין האירועים היום? הוא עונה כן ולא, אף שאני חייב להודות שאינני אוהב השוואות כאלה, אני לא אוהב אותה מכיוון שלא מדובר באותה תקופה, מה שהיה אז באירופה היה משהו יחיד במינו, משהו שלא היה לפני ולא יהיה אחרי, אבל בהחלט יכול להתפתח מצב מדאיג חדש, שידאיג לנו, יזכיר לנו ימים מסוימים, אבל אמרתי גם שאין מדובר באותה תקופה, יש לנו היום את צהל, יש לנו צבא ואני מאמין בכוחו, אם היהודים היום בסכנת קיום, האם יש היום עם שמבקש להשמיד את העם היהודי? אני חושב שלא, אבל יש איומים גדולים וחובתו של העם היהודי להגן על עצמו. והוא נשאל, איום הגרעין האיראני למשל הוא האיום שעליו אתה מדבר? בהחלט איום הגרעין האיראני הוא סכנה גדולה ואמיתית, לא רק לישראל אלא לעולם כולו. אני לא רוצה שתהיה להם פצצה גרעינית, אני לא מאמין לאיראני, מתכן שהיה שם שינוי ממשל, אולי יבחר שם נשיא חדש, אבל אני לא מאמין לאיראנים. ולכן הוא נשאל, אתה כל כך חושש מהסכם רע? והוא עונה, אני לא מומחה גרעין, אף פעם לא ראיתי פצצת אטום ואף פעם לא הייתי ליד מתקן גרעיני, אבל מה שאני כן יודע זה שאסור לנו בשום אופן לאפשר את הסכנה הזאת. לאיראנים אין משטר נקי, זה לא משטר טהור, יכול להיות שאם לאיראן היה משטר שונה הייתי פחות מודאג, אבל זה לא המקרה. ולכן שואלים אותו בריאיון, תמכת בהחרפת הסנקציות על איראן והסברת שרק הסנקציות הביאו אותה לשולחן המסע ומתן. כן, הוא עונה, נכון, אמרתי כי הסנקציות האלה שהובילו את האיראנים למסע ומתן, אבל זה לא מספיק. אין ספק שבעולם רואים פחות עניין באיראן מאשר בישראל, מדי פעם קיימת התעוררות ומתקיימים כנסים בנושא, אבל היוזמה תמיד באה מישראל. צריך להודות שהממשלה בישראל עושה היום כל שביכולתה כדי לעצור את הגרעין האיראני. אני חושב שביבי מעורר דעת קהל, וזה מאוד חשוב היום. אני לא היחיד בעולם שחושב שאסור לתת לאיראנים גרעין, אבל יש כאלה שצריכים לשמוע ולהבין עוד יותר את המצב, וביבי הוא ראש ממשלת ישראל ומתוקף תפקידו אין מתאים ממנו להיכנס לקונגרס ולשאת נאום בנושא. שואלים אותו בסוף הרעיון, ולא תצלצל לאובמה ביוזמתך לדבר איתו על העניין הזה מעבר למודעות שפרסמת בעיתונות בארצות הברית? הוא אומר, אמנם איני מתגורר בישראל, אבל אני קשור לישראל, ואם ישראל תבקש ממני, אעשה כל מה שהיא תבקש. כיצד אתה מסביר שבמקום לדבר על המרות, שזה הגרעין האיראני, מתעסקים בפרוטוקול ופוליטיקה, ביחסי נתניהו, אובמה, הוא נשאל, והוא אומר, אני בטוח שביבי ואובמה מדברים על המרות כשהם נפגשים, אני בטוח שהם מדברים על המרות כשהם מדברים על איראן. ולסיום ממש הוא נשאל, אתה אלי ויזל לא נוהג לצאת בפניות נרגשות כאלה כל יום, מה הוביל אותך להסכים למהלך הזה? הוא אומר, אני חושב שפצצה גרעינית איראנית היא סכנה קיומית לישראל, בשנים שאני נאבק בזה, זה לא חדש, ביבי הוא ראש ממשלת ישראל, וככזה יש לו תפקיד היסטורי, ורבים כמוני רואים בנאומו בקונגרס אקט היסטורי. אגב, הוא לא נשאל בישראל היום ולא עונה לשאלה, למה אי אפשר שנתניהו יבוא לנאום שבועיים אחר כך, או שלושה שבועות, או לא יודע, חודש אחר כך, מיד אחרי הבחירות? למה דווקא בעיתוי הזה? את השאלה הזאת לא שואלים בישראל היום, וממילא גם לא נדע את התשובה של הסופר, חתן פרס נובל, אלי ויזל. ועכשיו, לסערת פרס ישראל, שכנראה מגיעה לסיומה, היא ליוותה אותנו בכל השבוע שעבר. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע שהוא מקבל את דעתו של היועץ המשפטי לממשלה, שאמר שעליו להימנע מהתערבות בפרס בתקופה של לפני הבחירות. היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, עורכת הדין שלומית ברנע פרגו, השיבה שלשום למכתבו של היועץ המשפטי לממשלה, עורך הדין יהודה ויינשטיין, וציינה שראש הממשלה נתניהו יכבד את הנחייתו שלא לעסוק במינוי שופטי פרס ישראל בעת הזו של תקופת בחירות. במכתב צוין כי אם יעמוד נתניהו בראשות הממשלה הנכנסת, הוא יקים ועדה לגיבוש קריטריונים למינוי שופטים לפרס ישראל. אתמול נודע ששניים מהשופטים שנפסלו, פרופסור אריאל הירשפלד ופרופסור אבנר הולצמן, התבקשו על ידי משרד החינוך לשוב ולכהן בוועדת השיפוט השנה, ונענו בחיוב. קודם לכם הודיעו פרופסור ניסים קלדרון, פרופסור נורית גרץ ופרופסור אפרים חזן, כי ישובו לכהן בוועדת הפרס בעקבות ביטול פיטורי השופטים. עם זאת, השלושה התריעו כי חשיפת שמותיהם כשופטים יוצרת איום חמור מאוד על האפשרות לקיים שיפוט מקצועי והוגן. אנחנו נחזור לשפוט בפועל רק לאחר שהיועץ המשפטי לממשלה ימצא דרך להבטיח את ההליך הזה באופן תקין. עכשיו רק צריך לראות מי מבין הסופרים שהיו מועמדים לפרס והסירו את מועמדותם יבחר שוב להיכנס לרשימת המועמדים, כלומר לבטל את העשרה. סמי מיכאל שהסיר את מועמדותו אמר ביום שישי שלא ישנה את החלטתו. בהודעה שהוא פרסם הוא כתב: הספרות הישראלית עברה טלטלה מיותרת ומבישה בעקבות ההתרחשויות האחרונות. גם הסופרים דוד גרוסמן ויצחק בנר הסירו את המועמדות שלהם. גרוסמן אמר: הרוח והאיכות של הפרס נפגעו השנה וקשה להעמיד פנים שלא קרה כלום. רובי ריבלין, נשיא המדינה, אמר: פרס ישראל יקר ללב כולנו, מימין ומשמאל. זה מהווה מכנה משותף של החברה הישראלית, מהאחרונים שנותרו לה, ומסמל הסכמה נדירה על העומק הרוחני, התרבותי, הספרותי, המדעי והערכי שלנו כעם. אני פונה לשופטים ולמועמדים שפרשו ומבקש מהם לשוב ולקחת חלק בהליכי הבחירה של פרס ישראל. הבה נשמור על פרס ישראל למען כולנו. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות אחריה על מי שכבר זכה בעבר בפרס ישראל, הוא מחכה גם לפרס נובל, עמוס עוז, ועל התגובה החריפה שלו סביב הסערה בעניין פרס ישראל, וגם על התגובות החריפות שעל התגובה החריפה.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
אפס 3-578-5541 זה המספר לתגובותיכם באמצעות איגרת של ממש פאקס על מה שנאמר או יאמר כאן. אתם יכולים גם ליצור קשר דרך אתר כל חי, שם תוכלו למצוא הקלטות של התוכניות ושל הפינות. עכשיו 7:25, הסופר עמוס עוז דיבר על, קודם כל איפה הוא דיבר? באירוע תומכים של מרץ בהוד השרון, והוא דיבר על סערת פרס ישראל ואמר, שימו לב, קרוב ל-70%, שימו לב בהנחה שעדיין לא התעדכנתם בטקסט הזה, קרוב ל-70% מהחברה לא קוראים ספרות, אולי ישראל היום כן הם קוראים, אבל לא ספרות. האם בוועדת הפרס צריכים להיות 70% שלא קוראים ספרות מסיבות דמוקרטיות? שאל עמוס עוז. בחברה יש 15% חרדים שלא רק שלא קוראים ספרות עברית אלא מתנגדים לה, אז מסיבות דמוקרטיות צריך שוועדת השופטים תכלול מתנגדי ספרות עברית. נתניהו לא רוצה להחליף את ועדת השופטים, אלא את השופטים, את הסופרים, את השכנים, ואם אפשר, את כל מי שלא מסכים איתו, אמר עמוס עוז. הוא הגיע להוד השרון במטרה לשכנע את מתלבטי השמאל להצביע למרץ, ולא למחנה הציוני. הוא סיפר שהוא מכיר את נתניהו מאז היה בן 12 ונתניהו בן 3, הוריי היו לוקחים אותי לדוד הפרופסור, וגם הזוג נתניהו היו עורכים קבועים לתי של שבת. לילד הקטן היה מנהג שהיה זוחל מתחת לשולחן ומתיר את צרוכי הנעליים של האורחים. פעם אחת נמאס לי והכנסתי לו ביתה, עד היום אני אוכל את עצמי מרגשי אשמה, או שבעטתי חזק מדי והכל באשמתי, או שלא בעטתי בילד בנימין נתניהו מספיק חזק וגם הכל באשמתי. יש לי בעיה עם מפלגת העבודה ששינתה את שמה למחנה הציוני, לא הבנתי למה צריך להחליף את השם כדי להתחנף למחנה הימין, לא הבנתי את הצורך העצום להקות בברזל ולצעוק גם אנחנו ציונים, כאילו הציונות מובנת מאליה ושלנו מוטלת בספק, כאילו הציונות של רבני הגבעות. זה הטקסט המדויק, אבל כאמור העיקר זה העניין ש-70% מהציבור לא קוראים ספרים, למה שיוצגו בוועדת פרס ישראל? אגב, הוא מזכיר את החרדים שאומנם לא קוראים ספרות עברית, אבל אין כמוהם כקוראים, כמוהם וכמו ילדיהם, הם מעלים את הממוצע של שעות הקריאה, זמן הקריאה, איכות הקריאה, מספר הספרים וכולי וכולי. אני לא חושב אגב שנתניהו רוצה למנות חרדי לוועדת פרס ישראל בתחום הספרות, אבל הוא מתעלם מהאחוז הגבוה של דתיים לאומיים, של מתנחלים ששוב מעלים את בספירה את האחוזים של שעות וזמן ומספר הספרים וכולי וכולי. הנה מתוך כמה תגובות רק שתיים. נתחיל בארז תדמור מ"אם תרצו", והוא כותב: קו ישיר מחבר בין דבריו של עמוס עוז, לפיהם 70% מהציבור אינם קוראים ספרים ולפיכך אינם ראויים לייצוג בשיפוט ובזכייה של פרס ישראל, לאלפי ההרוגים והפצועים שנגרמו כתוצאה מהסכמי אוסלו ו-20 שנות תהליך השלום, ולעובדה שלא רק שהשמאל לא מסוגל להודות בטעויות העבר שלו, הוא אף מרעיב עוז להאשים בהם את הימין, כפי שראינו השבוע בקמפיין של מפלגת העבודה. הקו הישר הזה הוא קו היומרנות, השחצנות וההתנשאות של השמאל. עמוס עוז המוקף רק בדומים, לא מסוגל אפילו לתפוס את הבעייתיות שבדבריו. עוז וגרוסמן, בדומה למאות הפרופסורים שמחלקים תיארי אצולה לעצמם, לעדר הפרשנים בטלוויזיה וברדיו, ולדורות על דורות של טוקים שהם משבטים בקמפוסים ובבתי הספר למשחק ולעיצוב חזותי, לא מעלים כלל על דעתם את האפשרות התיאורטית שתפיסת המציאות שלהם שגויה, שהדרך שבה הם מצעידים את ישראל כבר שני עשורים מוליכה לתהום. את יריביהם הפוליטיים, אנשי מחנה הימין, תופסים אנשי השמאל כשבועים בפולחן סלעים ואדמה משיחי, כלאומנים מיליטריסטים וכבורים אנלפבטים וחסרי תרבות שמונעים מגחמות פרימיטיביות. גחמות שבעולמו הנאור של השמאלן עברו מזמן דקונסטרוקציה, ומכיוון שהשמאלן אוחז במונופול על הנאורות, ההשכלה והערכים המתקדמים ביותר, בעוד הימני הוא לאומן משיחי, האופציה שדווקא השמאלן המתקדם הוא השולגה, בעוד הימני הנכשל הוא זה שראה בצורה נכונה יותר את הנולד, לא מתקבלת על הדעת, גם אם המציאות תוכיח זאת פעם אחר פעם. בעולמו של השמאלן אין אפשרות שהליכודניקים של שנות ה-90 צדקו, וששורת הפרופסורים שהבטיחו שלום שגו, ואם הסכמי אוסלו נכשלו, הרי שאין פירוש הדבר שעצם החתימה עליהם הייתה טעות, אלא שבנימין נתניהו והמתנחלים הכשילו את ההסכם. השחצנות והיוערה של השמאל הם שמונעים מהם את היכולת האלמנטרית לערוך חשבון נפש ולהודות בטעותם. העובדה שמספר נרצחי הטרור עלה בעקבות הסכמי אוסלו פי 5 לא חודרת את מחסום היוהרה. בעיניהם אין להם שום אחריות לעובדה שהסכמי אוסלו וההתנתקות הובילו להקמת צבא איראני שמפגיז במשך שנים את דרום הארץ, וגם לא לגל פיגועי ההתאבדות שיצאו משטחי A ונבלמו רק בעקבות כניסתו המחודשת של צהל לשטח שהשמאל העביר לידי ערפת. גם העובדה שבמקום להתמודד מול פיגועי דקירה וידועי אבנים באינטיפאדה הראשונה, עמדנו באינטיפאדה השנייה מול גל מתאבדים, מאות מאבדות נפץ ואלפי מחבלים ושוטרים במרכאות פלסטינים חמושים, לא נתפסת בעיניהם כסיבה לחשבון נפש. וכך ערב בחירות מרהיב השמאל עוז להאשים בתוצאות מעשיו הווליים דווקא את הימין. וכך מרשה לעצמו עמוס עוז ללגלג, להתנסה ולהצדיק את סתימת הפיות וההדרה השיטתית שאנשי השמאל עורכים באקדמיה, בחוגי התרבות, בתקשורת, במערכת המשפט, לכל מי שלא נשבע בעליונות השמאל 3 פעמים ביום. התנסות ויומרנות, ההתנסות והיומרנות הללו הם שהופכים את מדיניות השמאל לכל כך מסוכנת. לקחי העבר אינם רלוונטיים בעולמו של איש השמאל שצודק תמיד. הימין מטריע מפני נסיגות, הרי לא קורא הוא לא קורא ספרים, בעוד השמאלן שדוגל בשתי מדינות לשני עמים הוא בכלל סלטה ושמנה של האנושות. אם חס וחלילה תקום פה בקרוב ממשלת שמאל, בעוד 8 או 10 שנים נראה קמפיין נוסף של השמאל שיאשים באסונות, באותם אסונות שהשמאל ימית עלינו, את מי הוא יאשים? דווקא את הימין. וכך השמאלנים הנאורים בוועידת מרץ אתמול נקראו מצחוק שאור סיפר להם איך ביותו בן 12 הביא בעיטה לזעתות בן 3 שעונה לשם בנימין נתניהו, כי כאלו הם השמאלנים הנאורים שלנו, חסרי מודעות עצמית. כך כותב ארז תדמור מאם תרצו, ודרור עידר כותב שהמאבק על ניקויו של פרס ישראל והשבת ההגינות לוועדות השופטים לא תם עם בעצם עם הודעת היועץ המשפטי לממשלה, אנחנו בעיצומו, גם הצביעות בעיצומה. אל תאמינו לזעקות השבר של מי שסתמו פיותיהם של יוצרים ואנשי רוח טובים וראויים, ובמשך שנים לא כיבדו בפרסים ולא הניקו להם קתדרות במחלקות למדעי הרוח והחברה, רק משום שהשתייכו לקבוצה הפוליטית היריבה. ותמיד תמיד הקבוצה הפוליטית שהודרה באכזריות, בעורמה ולעיתים בריש גלי, הייתה הקבוצה השמרנית ימנית. לא מקרה שהאוניברסיטאות שלנו נראות הומוגניות להחריד, לא מקרה שעולם התרבות נראה כך, ועדות הפרסים היו אחת הדרכים, מיני כמה, לשימור ההגמוניה של האליטה המתנוונת של השמאל. חשבתם שאריאל הירשפלד שפט בוועדות הללו? מה פתאום? הוא שימש שומר סף לדאוג לאנש. כך הם סימנו לעולם התרבות שמי שרוצה כבוד יכבד ויזדהה עם הדעות הנכונות. הירשפלד פסל יוצרים על בסיס פוליטי נכון, בגלוי, בעוד רבים עשו זאת בסמוי, הם ידעו להסוות את בחירתם בתואנות אסתטיות, משום כך המחאה נגד הפוליטיזציה של פרסי ישראל צריכה להימשך, אסור שהירשפלד יחזור לחס השיפוט, הנוכחות שלו תקבור את יוקרת הפרס. תראו עכשיו מי מגן על ההירשפלדים, עמוס עוז, האדמור בעל דמות היגון. עוז לא מחה על פסילתה של המשוררת חווה פנחס כהן, שמרכזיותה בשירה העברית לא מוטלת בספק, בידי הירשפלד באבון דעותיה הפוליטיות. מדוע ימחה? עוז עצמו קיבל את תהילתו מהחבורה הזאת. הוא אמנם בז לדודו הגדול, הפרופסור יוסף קלוזנר, אבל לא להירשפלד, שבאופן די תמוע ישב על כיסאו בחוג לספרות באוניברסיטה העברית. שאלתי, כותב דרור הידר, לא מעט פרופסורים, כיצד הגיע הירשפלד לפרופסורה שלו, והם לא ידעו להשיב לי. בדקו את ועדות הקידום באוניברסיטאות, לעיתים די מזומנות, הן מתנהגות ממש כמו ועדת הפרס. לכן עמוס עוז לא רוצה איזון בוועדות, הוא ניזון מהם, לא רק מאיכות יצירתו. הנה, אני שם זאת על השולחן. חלק מיצירתו של עוז הוא בינוני מאוד, אבל יחסי הציבור של האדמור, של השמאל, מעולים. לדבריו, 70% מהעם קורא ישראל היום, אבל לא קורא ספרות, ולכן לא ראוי לייצוג בוועדות הללו. קראו טוב, בורים שכמותכם, אנחנו לא ראויים לייצוג. מי אנחנו שנבקש בכלל איזון באקדמיה, בפרסים, בתקשורת? כך פעלו הוועדות הללו לפי התסריט של עוז, כך חשבו לפני שנות דור מרקס וחבורתו בבואם לרתום את הסופרים והאומנים למאבק נגד מה שכינו התודעה הכוזבת. אנחנו צריכים לסמוך על עוז והירשפלד וגרוסמן, הם יחליטו מי ראוי לכבוד, לכבוד הממלכה ומי להוקעה והדרה. השלולית האחורה שעוז התביל בה את רוב הציבור מצטרפת לקריאתו הקודמת לבנימין נתניהו שיבגוד, קדימה הוא קרא, הצטרף לבוגדים הגדולים ששינו את ההיסטוריה ובגוד בערכיך ובאמונתך למען הגשמת חזון האימים של השמאל. לא מקרה הוא שאדמור השמאל קשר את מעשה השלום עם בגידה. הבגידה הגדולה היא היוורון של אדם כעוז וממנו לחסידיו השוטים, שעיניהם תחו מראות את המציאות הגיאופוליטית שהשתנתה, מראות את הניסיונות הרבים שקשלו בדם ואש ותמרות השן על מזבח תוכניות השלום. אבל עוד דבר שמענו פה, וזה מסיים דרור הידר, התנסות על ההמון. בטעות מסווקים את ההתנסות הקבועה הזאת כאליטיזם, ממש לא, ההתנסות הזאת נועדה לקבע את ההגמוניה של אותו חלק בחברה שעמוס עוז מייצג, ולקבוע עבור כולנו מהי תרבות, מהי אמת ומהי חוכמה. הרב קוק כתב, האינטליגנציה חושבת שיכולה היא להיפרד מעל ההמון, זוהי טעות יסודית שאינה מכירה את הצד הבריא, שיש בה הכרות הטבעיות ובחושים הטבעיים, בהרגשת המוסר השורשית, עולה הוא ההמון על אנשי הסגולה. לעומת הפילוסוף הגדול הזה, הרב קוק, עמוס עוז בחר להשקיף מהחלון, כמו מיכל בת שאול, ולבזות את ההמון. תשובתו של המלך דוד מהדהדת גם לימינו, כבוד גדול להימנות עם 70% הללו, ונקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי, ועם האמהות אשר אמרת, אימם היא כבדה.
בשם החופש אתה חופשי לשלול ממני את החופש שלי. בשם ההיגיון אתה סבור שאין מקום למילה משלי. בשם הכוח אתה חלש ולא מוכן עוד להתמודד עם דבר. בשם הרוח אתה נרגש אך ורק ממה שכל כך מוחש. בשם הזמן אני אומר לך שאין עוד. רוצה לצרוק אבל אתה עומד.
בשם החופש אתה חופשי לשלול ממני את החופש שלי, בשם ההיגיון אתה סבור שאין מקום למילה משלי, בשם הכוח אתה חלש ולא מוכן עוד להתמודד עם דבר, בשם הרוח אתה נרגש אך ורק משמה שכל כך מוחש, בתוך התופת אני עומד ולא יכול עוד לתפוס את עצמי, הלב נשבר לי, רוצה לצעוק, אבל אתה עומד מרחוק, והפזמון בשם הזמן, אני אומר לך שאין עוד זמן עד שנלך מכאן, אם לא נלמד להסתדר, בשם השם אני אומר לך, אנחנו כאן וזה בלב שלך, אם רק תרצה להתבונן, אני צועק לך ומתחנן, תפקח עיניים קצת להתבונן. אבי בניון כתב את המילים והלחן ושר את השיר הזה שלצערי מתאים לנו ליותר מדי הקראות מענייני היום ו... והשעה, לכן אנחנו משדרים אותו הרבה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, אחריה לעוד עניין שהשיר הזה מתאים, הבחירות.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידי המאיר.
עכשיו 7:46, אחת התכונות שמאוסות עליי ביותר היא הזלזול, כלומר לא עליי, כלומר, כן עליי, גם עליי היא אחת התכונות המאוסות ביותר, אבל מי שכותב את הדברים הוא אווירת. הוא אומר, זלזול באדם, בכבודו, באישיותו, בכישרונותיו, באינטליגנציה שלו, בפועלו, ובכלל, במה שהוא, אחת התכונות המאוסות עליי ביותר היא זלזול. מכיוון שהנחת היסוד היא שכל אדם נברא בצלם וחביב אדם שנברא בצלם, הרי שזלזול באדם הוא גם זלזול בצלם האלוקים שבו. זה בסדר גמור לחלוק, זה לגיטימי לא להסכים, אבל זה ממש מאוס לזלזל. הזלזול נובע ממקום של גאווה והתנשאות. רק בעל גאווה סבור שמותר לו לזלזל. מי שהענווה בקרבו יודע להעריך ולכבד גם את השונה וגם את היריב. מי שכולו נפוח מאגו מרשה לעצמו לחשוב שכולם סביבו הם פשוט עדר של מטומטמים. אתה נוסע בדרכים ומשלטי החוצות ניבטות אליך סיסמאות בחירות של מפלגות שונות. משפטים וסלוגנים בסגנון של תוך שנה אין יותר קשישים עניים בישראל, או אנחנו ניתן לך קרקע בחינם, אתה רק תצטרך לבנות, או רק אנחנו נעשה שלום, וכן הלאה, משפטים שעוסקים בביטחון, שלום, צדק חברתי וכדומה. ואז אתה מסתכל בכל הסיסמאות השדופות הללו ושואל את עצמך, מה, הם באמת חושבים שכולם מטומטמים? הם באמת חושבים שאנשים רואים את השלט שכתוב עליו תוך שנה אין יותר עניים בישראל, ושאנשים מאמינים לזה, ושבגלל זה אנשים יצביעו למפלגה שלהם? כנראה שכן, לא נעים להגיד, אבל זה בדיוק מה שהם חושבים, שאנשים הם פשוט עדר רופס של טיפשים, שניתן לשטוף את מוחם באמצעות סיסמאות ריקות ונבובות. בנסיבות כאלה ואחרות, כותב אבי רט, יצא לי כבר כמה פעמים בחיי להיות נוכח בישיבות של משרדי פרסום ואנשי יחסי ציבור שרצו לפרסם מוצר או רעיון כזה או אחר. יושבים בפורום הזה כל מיני רעיונאים, קופי רייטרים, אנשי פרסום, ומעלים רעיונות כאלו ואחרים. ויותר מפעם אחת היה מישהו שואל, תגידו, מה אתם חושבים, שהאנשים הם מטומטמים שאפשר למכור להם כל דבר בסיסמאות ריקות? והתשובה לצערי הייתה, כן, ל-90% מהאוכלוסייה אפשר למכור הכל. קצת אריזה יפה, קצת מייקאפ, קצת סיסמה קליטה, קצת פסיכולוגיה של שטיפת מוח, ואתה יכול למכור הכל. יש 10% שלא קונים את השטויות הללו? לא נורא. מספיק לנו ב-90% שמתמסרים בקלות לכל שטיפת מוח שטחית. זאת הנחת היסוד של עולם הפרסום, וזו כנראה הנחת היסוד של הפוליטיקאים, שההמון פשוט מטומטם, ושאפשר עם קצת פוטושופ ומודעה מעוצבת, למרוח לו מול העיניים דמויות וסיסמאות בסגנון של תוך שנה אין יותר עניים בישראל, ושאנשים באמת יוכלו את זה ויזכו וילכו להצביע על המפלגה הזאת. המצב בישראל כל כך מורכב מכל בחינה שהיא, ביטחונית, מדינית, כלכלית, חברתית, דתית וכן הלאה, אין פתרונות קסם לשום נושא, ושום סיסמה פופוליסטית לא באמת יכולה לפתור שום בעיה. במקום לבוא ולאתגר את העם להתמודדות אמיתית עם סוגיות יסוד, לדיון מעמיק על עקרונות ואמיתות, במקום לרומם את רוח העם ולהציב לפניו חזון ומטרה שאליהם יש לחתור גם במחיר של דם, יזע ודמעות, במקום לעשות כל זאת מתוך מנהיגות אמיתית ואחראית, מעדיפים יועצי התדמית, מנהלי הקמפיינים והפוליטיקאים, פשוט לבוא אל פשוטי העם מבחינתם, מתוך שחצנות, כוחנות, התנסות וגאווה, לזרוק לחלל האוויר כמה סיסמאות שדופות שלקוחות מתוך איזה דף מסרים, למרוח בשלטי חוצות משפטים ציניים, נעדרי כל התכנות, ולחשוב שהעדר המטומטם ישלשל בעקבות זה את הפתק הנכון על חטא שחטאנו לפניך בזלזול.
שלח לנו מנהיג אמיתי, שלח לנו מנהיג רחמן, שלח לנו רואה נאמן, שיוכל לנהוג אותנו ברחמים כמו משה רבנו.
זה הקמפיין של יוסף קרדונר, שלח לנו מנהיג אמיתי, מנהיג רחמן, שיוכל לגאול אותנו ברחמים כמו משה רבינו, לא פחות.
של עולם ברחמך הרבים ובחסדך הנפלאים תקרבנו, קרבנו, אוי אבא תקרבנו למנהיג אמיתי, ונזכה על ידי זה לאמונה אמיתית בשלמות. שלח לנו מנהיג אמיתי, שלח לנו מנהיג רחמן, כמו משה רבנו.
עם השיר הזה אנחנו חותמים את השעה הראשונה של התעוררות. את השעה השנייה נפתח בדבר התעוררות של ראש ישיבת מרכז ההר, הרב. הערב מציינים שם 7 שנים לטבח בישיבה, ועוד עניינים, הכל אחרי מהדורת החדשות הכי יהודית בעולם. וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך השיחה השבועית של ראש ישיבת מרכז הרב, הרב יעקב שפירא, שם יציינו הערב במרכז הרב 7 שנים לפיגוע בספריית הישיבה. השבת זו שבת מברכין של חודש אדר. מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. כל שנה אנחנו מביאים את הפירוש שכתוב על פי דברי הרמב״ם בהלכות מגילה, שהשמחה האמיתית של יהודית מתבטאת בכך שהוא משמח אנשים אחרים. וכן מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, השמחה היא דאגה לשני, שאת זה צריך להרבות כבר מי שנכנס אדר. אמנם מי שנכנס אדר לפני 7 שנים לא הרבנו בשמחה בישיבה, אבל השמחה הייתה בשמיים. כפי שכתוב בחז"ל, שכאשר עולה לשמיים נשמה, השם סס ושמח. המהר"ל אומר שהמספר 8 מסמל דבר שלמעלה מן הטבע. היה פה משהו לא הגיוני, דבר שקשה לחיות איתו ולא שייך שישכח, לא רק מהמשפחות של 8 הנרצחים, אלא מכל אלה שחוו את זה. אבל הייתה גם קבוצה של למעלה מ-20 בחורים שהיו להם ניסי ניסים, הם ניצלו מכל מה שהיה פה. וכמו שצריך להתייחס לרעה, אי אפשר לשכוח ולהודות להשם על הנס הגדול שהיה מסביב. אין ספק שהשילוב הזה, היכולת לתת לכל דבר בדיוק את המקום שלו, יכול להיות רק בעם ישראל. נאמר בספר דברים, השמע עם כל אלוקים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי. הפירוש הפשוט הוא, איפה יש עוד עם ששמע את השם בסיני, ובכל זאת חזרו לחיות. אבל השפת אמת אומר דבר עמוק יותר, השם מדבר איתנו בכל מיני שפות. בתורה, בנבואה, במציאות, ולפעמים הוא מדבר איתנו גם דרך האש, גם זו שפה, כפי שאנחנו אומרים בקבלת שבת, כל השם חוצב להבות אש. הרבה שלוחים למקום, הכל שלוחים למקום. האם יש עוד עם שמבין גם את השפה הזאת, כאשר השם מדבר מתוך האש, ובמקום להשפיל את הראש, להיכנע ולהתייאש, יש דווקא ויחי? כלומר, העם הופך זאת לכוח של חיות, למשהו חזק יותר. זהו אחד הדברים שנתבנו אליהם לפני 7 שנים, לשמוע את השם מכל מקום שהוא מדבר, ולהפוך זאת לכוח של חיות, לא רק להמשיך, אלא להוסיף, ולעשות הפוך ממה שתכננו הרוצחים. לא היה זה פה באקראי, זה היה מכוון למקום שמשלבים בו תורה וארץ ישראל.
התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
03-5-7-8-5-5-4-1 זה המספר לתגובותיכם על מה שנאמר או יאמר כאן. תגובה באמצעות איגרת של ממש, פאקס, אתם יכולים גם ליצור קשר דרך אתר כל חי, שם תוכלו למצוא הקלטות של התוכניות ושל הפינות כאן. מוטי קופפרו הטכנאי, ופתחנו בדבר ההתעוררות של הרב יעקב שפירא, ראש ישיבת מרכז הרב. האמת שבכל שבוע אני מקבל למייל את השיחה השבועית המרתקת שלו, והשבוע אנחנו מצטטים ממנה בגלל העיתוי בערב ראש חודש אדר, לפני 7 שנים, הפיגוע, הטבח הקשה בישיבה, והרב יעקב שפירא בשיחה ביום חמישי האחרון הזכיר זאת לתלמידה, ודיבר גם על, על מה הרוצחים רצו להרוס ולמה, במה צריך להתחזק בעקבות מה שקרה. הערב בשעה 5:30 בהיכל הישיבה, הזכרה השנתית לעילוי נשמת 8 הקדושים שנרצחו שם בהשתתפות רבנים, תלמידים ובני משפחות, סגב, פניאל, אביחיל, אלה שמות השמונה, יונתן יצחק אלדר, יונדב הירשפלד, נריה כהן, יוחאי ליפשיץ, דורון מהרטה, אברהם דוד מוזס ורועי אהרון רוט, השם יקום דמם, הזכרה שנתית לזכרם. הנה עוד קצת מהדברים שאמר הרב יעקב שפירא לתלמידיו בישיבה לקראת התאריך הזה. מיד אחרי מעמד הר סיני, התורה אומרת בפרשה שלנו, ואלה המשפטים, יורדים לפרטי העשייה, לעבד עברי, לסכסוכי ממון. כתוב בספר כל שמחה בשם רבי בונים מפשיסחה, שהקדוש ברוך הוא רצה שהתורה לא תהיה רק איזו אידיאולוגיה שמימית, אלא שניקח את התורה ממש לכל מקום. אין נקודה בחיים שהתורה לא מתייחסת אליה. צריך לזכור שהתורה היא לא רק כלי לדעת מה לעשות, אלא סולם הערכים שלנו מצד עצם ההתקשרות לשכל האלוקי. ולכן הוקדמה פרשת יתרו לפרשת משפטים. קודם כל מעמד הר סיני, חיבור לעצמות התורה, ורק אחר כך אנחנו לוקחים את התורה שתדריך אותנו בדברים המעשיים. פרשת משפטים מתייחסת למצוות שבין אדם לחברו, והייתה אבא אמינה שאומנם דברים שבין אדם למקום הם אלוקיים, אבל דברים שכליים שהשכל מצווה, למה צריך לקושרם בכלל לקודש? על זה אומרים חז"ל שגם דברים שבין אדם לחברו, הכל משמיים. הכל משמיים, כמו שכותב הרב קוק באורות התורה, מה קטנו מעשיך השם. כולנו מכירים את הפסוק של מה גדלו מעשיך השם, אומרים את זה מול איתני טבע, מול מעשים גדולים, מול ניסים של הקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא לא רק מה גדלו מעשיך השם, אלא גם מה קטנו מעשיך השם. הוא נמצא בפרטים הכי קטנים. והנה עוד רעיון קצר אחד מהשיחה השבועית של הרב יעקב שפירא במרכז הרב, רעיון על פרשת שקלים שקראנו השבת, מחצית השקל, שזה בעצם מחשבה תמידית על המקדש ועל הקודש. כי תיסה את ראש בני ישראל, למה נאמר כי תיסה? האור החיים הקדוש כותב שזה היה אחרי חטא העגל, ובני ישראל הלכו שפופים, ואז הקדוש ברוך הוא אמר שהדבר הראשון שצריך לעשות אחרי חטא העגל זה לשאת את הראש, להסתכל על עצמנו באור חיובי, וכך נוכל לפעול, כי תישא את ראש בני ישראל. ובאמת רש"י והרמב"ן מזכירים שעל ידי זה שכל אחד ייתן מחצית השקל, ירום ראשם. ובזה דוד המלך טעה כשהוא פקד את העם בלי מחצית השקל. הוא חשב שזאת הייתה הוראת שעה, ולא לעולם. כתוב בפסוק שדוד המלך נענש בגלל שלא היה מי שדורש אל בניית בית המקדש. הציבור התרגל למציאות ללא מקדש. במקום המקדש מתהלכים שואלים והנדמים להם, ואין דורש לבית המקדש. אמנם הכניסה למקום אסורה, אבל צריך לדרוש. אנחנו מתפללים בכל יום, רצה השם אלוקינו בעמך ישראל וכולי, והשב את העבודה לדביר ביתך. הקדוש ברוך הוא העניש את דוד המלך, כי לא הייתה נשיאות ראש, לא הייתה אכפתיות לבית המקדש. כשנחנך בית המקדש נאמר מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, והרי לא דוד בנה את המקדש אלא שלמה, אלא שדוד היה הראשון שהכניס לתודעת הציבור את עניין המקדש, הוא היה הראשון שהרים את הדגל, ולכן המזמור נקרא על שמו. ללמדנו שהדברים לא נמדדים לפי העשייה בפועל, אלא לפי נדיבות הלב שהייתה לאדם, כמו בצלאל שנדבו ליבו. זוהי תזכורת לכיסופים למקדש. אם ראש ישיבת מרכז הרב דיבר שצריך לראות גם את החיובי אחרי הטבח הנורא הזה בישיבה לפני 7 שנים, דיבר על הניצולים, על הרוח של הישיבה, התעצמות אחרי האירועים הקשים. הנה עוד דבר שמלא עוצמה וקרה אחרי ובעקבות הטבח. תלמידי הישיבה לצעירים התחילו, החברים של הנטבחים, של הנרצחים, הוציאו כמה וכמה אלבומים משירי הישיבה בימים הנוראים, משירי הרב קוק, והנה אנחנו שומעים מתוך האלבום הזה את מידת הרחמים עלינו, התגלגלי התפילה מתוך הימים הנוראים.
אדמך רחמים שאלי, כי כל לבב דווי וכל ראש לחולי. מידת הרחמים עלינו התגלגלי, ולפני קונך תחינתנו הפילי. אדמך רחמים שאלי, כי כל לבב דווי וכל ראש לחולי.
ערן קליין איבד את השיר הזה מתוך האלבום של תלמידי הישיבה לצעירים, האלבום, אחד מהאלבומים שיצאו אחרי הטבח בישיבה הערב, כאמור, 7 שנים ההזכרה בחל הישיבה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות אחריה על הקרבות, על הקול הציוני דתי.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
חזרנו, עכשיו 8:25, כמעט לא דיברנו היום על הבחירות. עוד מעט נדבר על הדיבור על הבחירות, אבל לפני זה, לדבר עצמו, אחרי שההסכם, הסכם האי הלוחמה ההדדי בין הבית היהודי לליכוד די הופר, היחסים בין הליכוד לבית היהודי ממשיכים להידרדר. זה היה צפוי, כי בסופו של דבר מפלגות נאבקות על אותו מאגר של קולות. יושב ראש הבית היהודי נפתלי בנט הביע בסוף השבוע באופן פומבי את החשש שלו מזה שבנימין נתניהו ירכיב בלעדיו את הממשלה הבאה אם יקבל את המנדט לכך מנשיא המדינה. הוויכוח בין שני המחנות הגיע בעקבות החלטת ריבלין לדבוק בחוק ובמסורת שלפיה יטיל את הרכבת הממשלה על העומד בראש המפלגה בעלת הסיכויים הגבוהים לעשות את זה בעזרת הגוש שממליץ עליו. בסוף השבוע כתב בנט, אחי בליכוד, אחי בליכוד, חידלו אש, בואו נביא קולות מחוץ לגוש. נשיא המדינה הודיע שיטיל את הרכבת הממשלה על ראש המחנה הגדול יותר, כפי שהחוק קובע. אני מודיע, אנחנו נתמוך בנתניהו לראשות הממשלה, כפי שעשינו בפעם שעברה, והוא יהיה ראש הממשלה הבא. בנט הוסיף, הקמפיין נגדנו מיותר, המטרה שלנו עכשיו היא להביא קולות מהמחנה השני. כל משלי הבקבוקים, סרטוני בנט משחק בטנקים בגן ילדים, כניסה למעוזי הציונות הדתית, לא יעזרו למחנה שלנו. והילת שקד מהבית היהודי כתבה, בלי בית יהודי גדול תקום ממשלת שמאל, הספין של הליכוד בשבועיים האחרונים לא נכון, הנשיא יטיל את הרכבת הממשלה על מי שיש לו סיכוי רב יותר, זאת אומרת יותר ממליצים. אני מציע לראש הממשלה לנסות ולהגדיל את הגוש על חשבון מפלגות המרכז ולא לפגוע בשותפה הטבעית והימנית, הבית היהודי. נתניהו כתב בנושא הזה גם הוא, כולם בעמוד שלהם באינטרנט, לליכוד ולבית היהודי שותפות אידיאולוגית רבת שנים, הבית היהודי יש שותף בכיר בממשלתי הבאה, לפעם ועל חמתם של אלה שרוצים לראות שתי מפלגות ימין בינוניות באופוזיציה וממשלת שמאל קיצונית בשלטון. בבית היהודי חושדים שנתניהו משחק איתה משחק כפול. גורמים במפלגה אמרו שכלפי חוץ ראש הממשלה מפגין כאילו הם שותפיו הטבעיים לממשלה הבאה, ואילו בחדרי חדרים הוא מכין את השטח לממשלת אחדות בלי הבית היהודי. במפלגה טוענים כי לנתניהו תוכנית אסטרטגית לפגוע בגרעין המצביעים שלהם כדי להוריד את מספר המנדטים לאחד ספרתי. אצל אנשיו של בנט רואים בביקור של נתניהו במכינה באלי כמתקפה חזיתית כלפיו, ובליכוד מסרו בתגובה, ראש הממשלה הבהיר כבר כמה פעמים כי לא ירכיב ממשלה עם מפלגות השמאל וכי הבית היהודי תשב בממשלתו, אבל אם הליכוד לא יהיה מספיק גדול אין שום ביטחון שהרכבת הממשלה תוטל על נתניהו. אם מזכירים את הביקור של נתניהו באלי, אז הנה תיאור של אחד הרמים שם, של הרב נתנאל אלישיב, לא מדבר על העניין הפוליטי כמו על ההתנהלות של ראש ממשלה, כל ראש ממשלה מאז רצח רבין. הוא כותב כך, השתתפתי בביקור של ראש הממשלה נתניהו במכינה שלנו באלי, ואני רוצה להתייחס רק להיבט אחד מצער, ראש הממשלה מנותק. אל תבינו לא נכון, לא הוא אשם בכך, אלא יגאל עמיר. אני זוכר את הימים שבהם יכולת לגשת אל ראש הממשלה, ללחוץ יד, לשאול שאלה. הימים הללו חלפו ואינם. פעם כשיצחק שמיר ביקר בישיבת מרכז הרב, הייתי אחראי לזהות עבור השבק מי יכול להיכנס ומי לא. בהתחלה הייתה כניסה חופשית לכל התלמידים, אחר כך סגרו דלתות ואמרו לי להכניס רק רבנים. לפתע זיהיתי את חברי בן ה-19, דני הג'ינג'י, שאני אשאיר את דני בחוץ. הרב דני, הרב דני, צעקתי לו, והוא הודה לי בהנהון קל והשתחל לו פנימה. אחר כך שמיר יצא, כאילו אותו בחור הוא רב בעצם. אחר כך שמיר יצא מן הכניסה הראשית וכמעט דרכתי עליו. אבל היום הכל סטרילי, מה זה סטרילי? בדיקות על גבי בדיקות, מכונות שיקוף, צלפים על הגגות, שרבול מחדר האוכל לבית המדרש, מחסומים בכל מקום. אני יכול רק לדמיין מה קורה כשראש הממשלה רוצה לצאת סתם כך להליכה ברחוב או לקניון. מן הסתם הוא מוותר על החוויה. אל תבינו לא נכון, אחרי מה שעברנו כאן אני לא מציע להפחית מן ההבטחה. אני רק מציין בצער את העובדה שראש הממשלה שלנו, ולא משנה מי הוא יהיה, בהכרח יהיה מנותק. הוא לא יכול לראות את מראות, הוא לא יכול להריח את הריחות, הכל מלאכותי, הכל מתוכנן מראש. פעם הזדמן לי להיות במלון האח"ם עם קינג דיוויד, הסתובבנו בלובי, אשתי ואני, התחככנו במשלחת של מרקל שביקרה פה, ואז פניתי אל אשתי ואמרתי לה, ככה הם חיים, הולכים מתרקלין לתרקלין, מקוקטייל להרמת כוסית, ממטוס פרטי למגדל גבוה, וכך הם מאבדים את הקשר הממשי, החי למציאות. בצבא כולם יודעים, אין פיקוד מרחוק, אלא רק פיקוד מהשטח, אבל המנהיגים שלנו מנותקים מהעם, ואני לא יודע כיצד ניתן לשנות זאת. טוב, אמרנו שנדבר על עצם העיסוק בבחירות, והרב יעקב בית פרידמן בתורו בקהילה כותב על תקופת בחירות כבית מדרש, מה צריך ללמוד מתקופת הבחירות, והוא מתחיל בבחירות לא לכנסת דווקא, אלא בחירות סוערות מאוד אחרות, לרבנות הראשית, י"ח באב תשע"ג, השעה 8 בערב במלון לאונרדו בירושלים, מתח של שנת בחירות תמימה הגיע לסיוע, כאשר הרב דוד מלכה, יושב ראש ועדת הבחירות לרבנות הראשית לישראל, הקריא בטון משמים את שמות הזוכים בכהונה הגדולה. הקהל הריע או גנח לפי הטעם וצבע הכיפה. להכרזה המונוטונית של הרב מלכה קדם מאבק צמוד, מר ורווי מתחים בין שני המועמדים האשכנזים. הקלפיות נסגרו בשעה 6 בערב, התוצאות היו אמורות להימסר כשעתיים מאוחר יותר בשעה 8. אלה היו שעות גורליות לעולם התורה, אבל ניתן לתאר שגם למועמדים עצמם. מי מהמועמדים ישוב לאלמוניות יחסית, ומי מהם יכבוש בסערה את כותל המזרח של העולם הרבני. השבוע הוא מספר, נסעתי עם הרב הראשי האשכנזי, הרב דוד לאו. העזתי פנים ושאלתי אותו איך הוא הרגיש בנפשו פנימה בשעות ההמתנה האכזריות בין סגירת הקלפיות ב-6 עד להכרזה על שמות המנצחים בסביבות 8. איך מרגיש אדם שעתידו הוכרע כבר בעצם, אבל נותרו לו שעתיים לדעת מהו. והוא ענה, השאלה אינה איך אדם כזה מרגיש, אלא איך הוא מתנהל. בית אבא חינך אותי למחויבות, לאחריות, לשלווה. כשנסעתי הביתה מהקלפי בשעה 6 בערב, כשנסתיימה ההצבעה ומעורבותי שוב לא נזקקה, הפקעתי את הנושא מתודעתי, הייתי רגוע לגמרי וחזרתי לעיסוקיי. אגב, מי שמכיר את הסגנון של הרב דוד לאו גם יודע כמה זה אמיתי ולא מוגזם. ממושבו התערב עוזרו ונאמנו של הרב ירח טוקר, כך מספר פרידמן, אני זוכר את עצמי בנסיעה, היא עומד ברמזור ופשוט צועק, הרב, אני לחוץ, אני לחוץ, ומאחורי יושב הרב דוד לאו כמו איש של שלווה, ומשלים בניחות העדף המשנה ברורה שהוא מקפיד ללמוד מדי יום. באמצע הנסיעה התקשר אחד מאנשי מודיעין לשאול שאלה בהלכה, הרב עונה בניחות, כל הזמן והשלווה שבעולם עומדים לרשותם. מאוחר יותר, כשסיים את חובותיו הרבניות, הוא עבר לדון איתי בסוגיית מבטל כלי. והוא אומר, מה הרגש הראשון, כך שואל פרידמן את הרב דוד לאו, הרגש האינסטינקטיבי שעלה בלבכם ברגע היוודע התוצאות? והוא ענה, ההכרח להתפלל מיד תפילת ערבית. ציבור רחב אמור מן הסתם לבוא ולחגוג. גם ברגעי התעלות צריך לזכור את הפרטים המעשיים של הקיום, גם אם הם אינם מוצפים זוהר. וכן, היה עוד משהו ברגע הזה, שמחתי שמחה עצומה בכך שאבא זכה לעוד חוליה רבנית בשושלת רבני פיוטריקוב. וכאן מצטט הרב יעקב בית פרידמן, עובר מהרב דוד לאו למשורר קיפלינג, המשורר האמריקאי, בשיר המפורסם שלו אדם, אם ניצחון תפגוש או מפלה נוקבת, בשניהם בני תנהג מנהג אחד. איזה משפט מדהים, היכולת לשלוט על מושכות הרגש, בשעות חרדה כי בשעות חדווה, לחוות את מלוא חיוניות הרגע, גם כשהרגע שאחריו ממתין מעבר לפינה בחרבו השלופה. היכולת למנוע מריגושים אמוציונליים להפוך למרה דאטרה על חיינו, תכריע את גורל האדם. ומהבחירות לרבנות הראשית לבחירות שלנו, תקופת בחירות מחצינה ומקצינה את אבי אבות מחלות דורנו, לחץ, חרדה, היסטריה. הציבור התרגל כל כך לסחף אמוציונלי, עד שאינו מרגיש חי מספיק בלעדיו. זהו סוג החיוניות של מאמרים, ששמים את ממונם ויהבם על קלף יחיד, ויותר משהם מקווים לזכות, הם שואבים סוג של דחייה ואנרגטיות מהאדרנלין הגואש ברגעי מתח. גם העיסוק בסקרים דומה לשעשועי הימור. האדרנלין והמזוכיזם מחליפים בו את מקום התבונה, חודשים תמימים מעסיק את עצמו עם שלם במזוכיזם הרסני בכף הקלע של נדנדת הסקרים. על מה זה מצביע? עם שאיבד את הכישרון להתענג על שלווה והוא מוצא את פורקנו בריגושים תזזיתיים, מי שמתבונן בתמונת הבחירות כולה מבחין בעובדה חד משמעית. תוצאות הבחירות הם עניין זניח, כמעט חסר משמעות, יחסית לקרקס התקשורתי האדיר, הסקרים, הסרטונים וכל עיקולי האימור הרגשי, כל אלו מעניקים לתקופה הזו חיוניות עזה. הבחירות עצמם הם רגע של שפל, רגע גביעתו של הריגוש, הבחנה מעניינת. אחד מענקי המחשבה בדורנו, הגאון רבי משה שפירה, מביע מפעם לפעם התנגדות חריפה לעיתונות, מכל סוג, מכל זרם. עצם המוסד הזה, עיתונות, מקומם אותו. למה? כי איך מסוגל אדם תבוני, כך טוען רבי משה שפירה, להשקיע עמל עצום כל כך ולכונן כל כך הרבה קבע במטרה להפיק עניין ארעי כל כך. בתי דפוס משקשקים יומם וליל, כמויות אדירות של דיו ונייר מיוצרים, מקלדות והקלדות שלא לדבר על עמל המחשבה. וכל התעשייה הזאת מגויסת על מה בעצם? בשביל לספר לנו שליברמן וחמשת מנדטיו דורשים את תיק הביטחון, ושבנט לא מתנצל והלוחנה שמצא סוף סוף את ביתו היהודי ואחר כך כבר לא מצא, ושלל האנרגיות שמושקעות בדילים, בספינים, בשטיקים, ועל הסקרים שתאריכה, התפוגה שלהם חל עוד בטרם יראה נייר העיתון אור. לא אכבר הגנב, לעיתונות אין חיים משלה, היא בסך הכל ראי החיים. אנשים עסוקים כל כך בלכתוב על החיים, לפרשן, לזכור ולקמבן אותם, לערוך סביבם פאנלים, לכעוס עליהם, להילחץ מהם, ללחום בהם, עד שהם שוכחים את החיים עצמם. והוא מסיים בפודיום בלשכת ראש הממשלה שכבר ניצב אכן בודד ומיותם, ונראה בדיוק כמו השקט שלפני הסערה. בקצה הפודיום כבר אגודה ומסולסלת לחבילת מיקרופונים של הרשתות והערוצים השונים, הכל דרוכים לשעת השין. מיליוני צופים במתח עליון, מה ימסור ראש הממשלה בהודעה המיוחדת. המחשבה שאדם מעל גיל 12 מסוגל בכל זאת להמתין בסבלנות, לכבוש דחפים, לדחות סיפוקים ולהמתין בנחת 3 דקות, אינה עולה היום על הדעת. גדודי עיתונאים ופרשנים נחלצים לסייע לצופה לחצות בשלום את 3 דקות ההמתנה, לנבא את האמור להתרחש, להעלות ניחושים, לנתח תרחישים, לפרשן, לתקוף אותם עוד לפני שנאמרו. זוהי המחשה בוטה לטרגדיה של האדם המודרני. לאנשים אין פנאי נפשי לחוות את הרגע, משום שהם מתכננים את הבא אחריו. לאנשים אין פנאי נפשי לחוות את הרגע בגלל התקשורת ההיפראקטיבית ובגלל הדרור המופרע שאדם נותן היום לסקרנותו ולחששנותו. כל אלו מונעים ממנו להתענג על רגעי החסד השלבים של ההווה. למה זה מאפיין דווקא את דורנו? כי אנחנו קצרי רוח לחוויות, כי אנחנו חווים מציאות בדרך רדודה, ולכן ממהרים לאבד בעניין וממהרים בלהיטות אל חוויית הרגע הבא. העיתונות מודעת לזה ועושה קופה על החולשה הזאת. מכאן גם נובעת ההפרעה המרכזית בדורנו, החרדה. מה הגורם המרכזי בחרדה? הפיכת העתיד למרכז החיים, כשהקיום העכשווי מתערער והעתיד האישי והלאומי תובע בערפל של ספקולציות ושל פרשנויות, מתערערת לה צורת הקיום, זוהי חרדה.
לו רק נרפא את כל הכוחות ולא נקפוץ ידיים, אם רק נשחרר את כל האחיזות, נוכל שוב לפרוס כנפיים. איך יכולנו לשכוח מיד ומאין באנו, ושעוד ייתן לנו להגביה אור. שנים שעברו עלינו, משברים שהותירו אותנו כואבים, אם הם אורנו החלישו בנו את האמונה, עד שנדמה היה לנו שמאז ומעולם היינו רק מהלכים. וגם כשסגרו כל הכיוונים
זהו, עד כאן התעוררות שלנו להיום, יד אחרינו הפסקת פרסומות, אחרי הפינתו של הרב אברהם יוסף, רב היו חולון מוטי קופפר, היה הטכנאי כאן את ידיע מיר, משתמע בעזרת השם מחר, ועוד 22 שעות, בוקר טוב.